אמר רבי ירמיה משום רב שמעון בן יוחאי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. איסור לחג, אומר רש"י, אגודה לחג. איסור מלשון קשר, חיבור, באכילה ושתייה שקורא לחג עונג במאכל או משתה, ויש אומרים יום שלאחר החג. כך אנחנו נוהגים, כמו שכתוב ברש"י, ואנחנו גם קוראים לזה איסרו חג. הפירוש של איסרו, איסרו חג זה נקרא תקשרו, או תקשרו את עצמכם, או תקשרו את החג אליכם, או תקשרו את עצמכם אל החג. איסרו חג. וכמו שכתוב כאן ברש"י, וכך מנהג ישראל, וככה גם נפסק להלכה, זה מה שנקרא איסרו חג בלשון כלל ישראל, נפסק להלכה ברמוע, כמו הלשון הזה ברש"י. זה נקרא איסרו חג. עכשיו אנחנו, האיסרו חג שלנו כבר הולך ועובר, אבל עכשיו מתחיל האיסרו חג בכל תפוצות ישראל. זה נקרא איסרו חג. וכתוב כאן בגמרא מעלה מופלגת, מעלה שזה פשוט לא מובן. זה פשוט, זה דברים, זה נשמע דברים לגמרי רחוקים, דברים לא מובנים. כל מי שעושה, כל מי שחוגג באיזה אופן שהוא, איסרו חג, אז מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. דווקא בנה מזבח והקריב עליו קורבן. זה מאוד לא מובן, מאוד לא, קשה מאוד לתפוס את הקשר בין מה שהאדם עושה ובין גודל השכר בהפלגה כזאת. בנה מזבח והקריב עליו קורבן. אדם חוגג איסרו חג. רש"י אומר, חוגג איסרו חג זה הכוונה, הוא ממשיך את החג במאכל ובמשתה, אז או שהוא עושה את זה בחג עצמו, או שהוא יום אחר החג, הוא ממשיך ממשיך את המועד, ממשיך את החג. והשכר הוא בהפלגה, בהפלגה עצומה, בהפלגה לא מובנת. מהי כולי היי? בנה מזבח והקריב עליו קורבן. אז שנה שעברה גם היינו במצב הזה בערך, פחות או יותר. במצב הזה, זה היום הקבוע שאנחנו מדברים, היה יום חמישי של איסרו חג של חג השבועות. גם בשנה שעברה היה אותו דבר. אז דיברנו על זה קצת. בכל אופן, נדבר היום קצת אחרת, נקודה אחרת, נקודה נוספת. המהר"ל יסד, וזה יסוד שהמהר"ל קבע אותו, הוא מזכיר את זה רק במקום אחד, אבל הוא קבע בזה מסמרות. במהר"ל כתוב, אנחנו מזכירים את זה הרבה פה, במהר"ל כתוב, השבת, כמו שידוע, גם בגמרא כתוב, וכך כתוב גם בתפילות, בסידור, בהרבה תפילות, השבת היא מעין עולם הבא. המהר"ל מייסד, מחדש, מגלה שהמועדים, דהיינו החגים, הם מעין ימות המשיח. כשם שהשבת היא מעין עולם הבא, כך המועדים הם מעין ימות המשיח. והמהר"ל מגלה לזה את הסוד של הדין, דין עירוב תפשילים. הדין של עירוב תפשילים זה שבעצם יום טוב לא יכול להכין לשבת, אלא על האפוי ועל המבושל, את אשר תופו איפו ואת אשר תבשלו בשלו. אי אפשר לאפות אלא על האפוי, ואי אפשר לבשל אלא על המבושל. עירוב תפשילים זה אם יש כזית אפוי מבושל, אז על זה אפשר לאפות ולהוסיף עוד ועוד. אומר מהר"ל, יסוד הדבר הוא, אי אפשר בימות המשיח, אי אפשר לחדש ולעשות מעשים שיביאו אותנו לעולם הבא. ימות המשיח נקראים בלשון הגמרא ימים שאין בהם חפץ, אין בהם לא זכות ולא חובה. אי אפשר. אבל על האפוי ועל המבושל, זאת אומרת מי שהתחיל לעשות משהו לא בימות המשיח, התחיל להיכנס במהלך של להביא עצמו לחיי העולם הבא, והוא התחיל ויש לו כבר שיעור מסוים של, כן, של עשייה, הוא כבר עשה משהו כזית כדי להגיע לעולם הבא, על זה הוא יכול להוסיף, להוסיף עוד ועוד ועוד, כי יום טוב היינו המועדים, המועדים כלומר ימות המשיח, מכין לשבת כלומר לעולם הבא, רק בתנאי שזה על האפוי ועל המבושל, רק עם עירוב תפשילי. זאת אומרת מי שהתחיל לעשות משהו והעמיד את עצמו על הדרך כדי להגיע לחיי העולם הבא, על זה הוא יכול להוסיף עוד ועוד ועוד ולזכות לאין שיעור. כי יום טוב, באופן כזה יום טוב מכין לשבת. עם עירוב תפשילים יום טוב מכין לשבת. בלי עירוב תפשילים, לא על האפוי ועל המבושל, אז יום טוב לא מכין לשבת. זאת אומרת, אם ביום טוב מתחילים להתכונן לשבת, זה אי אפשר. אבל אם ממשיכים, זאת אומרת שכבר מוכן משהו ועל זה ממשיכים עוד, זה אפשר. סוד הדבר, זאת אומרת, כן, זה החלק הדין של הדברים. בפנים העניין זה עד כמה שימות המשיח הם המועדים, המועדים הם ימות המשיח. לשון הרמב״ם, אני ביקשתי ספר המדע. יש, תודה. תודה, יש. מלכות תשובה, כתוב ברמב"ם. הרמב"ם מקשה את הקושייה הגדולה ומתרץ את התירוץ הגדול. מאחר שנודע שמתן שכרם, אני קורא קצת דברים שהם נחוצים להבנת העניין. מאחר שנודע שמתן שכרם של המצוות והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה היא חיי העולם הבא, שנאמר למען ייטב לך והארכת ימים, והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת, שנאמר יכרת תיכרת הנפש ההיא עוונה בה. מהו זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם ואם לא תשמעו יקרא אתכם, בכל אותם הדברים בעולם הזה, כגון שובע ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית. כל הדברים האלה הם לא שייכים לעולם הבא, וזה לא מתן שכרם של מצוות. מה זה שייך? ואם נעשה את המצוות, נקבל את הדברים האלה בלי שיש לזה. זה לא מתן שכרם של מצוות, וזה לא העונש על העבירות. מה זה? אז הרמב"ם מיישב. כל הדברים האלה, כל אותם דברים אמת, היו ויהיו. ובזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולם. ובזמן שאנו עוברים עליהם, תקרא אותנו הרעות הכתובות. ואף על פי כן, אין אותם הטובות סוף מתן שכרם של מצוות, ולא אותם הרעות סוף הנקמה שנוקמים מעובר על כל המצוות, אלא כך הוא הצע הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו עץ החיים, וכל העושה כל הכתוב בה ביודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא. ולפי גודל מעשיו וגודל חוכמתו הוא זוכה. והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה, את התורה, בשמחה ובטובת נפש, ונהגה בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהם, וישפיע לנו כל הטובות המחזקים את ידינו לעשות את כל התורה, כגון שובע ושלום ורבות כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעתנו ונעסוק בהבלי הזמן, כעניין שנאמר וישמן ישורון ויבעת, שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה שהם חיזקו ידיהם לבעות, ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותם מלקנות העולם הבא, כדי שיובדו ברשעם. זה עונש, זה העונש. אבל העונש הוא כדי שהם לא יזכו לכל הטובות. הוא שכתוב בתורה, ועברת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, תחת אשר לא עברת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. נמצא הפירוש כל אותם הברכות והכללות על דרך זו. אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הכללות, עד שתהיו פנויים להתחכם ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי העולם הבא, ויתן לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך, ונמצאתם זוכים לשני העולמות, לחיים טובים בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא. ואם עזבתם את השם ושגיתם במאכל ומשתה וזנות ודומה להם, מביא עליכם כל הכללות האלו ומסיר כל הברכות, עד שיחלו ימיכם בבהלה ופחד, ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצוות, כדי שתובדו מחיי העולם הבא. ונמצא שאיבדתם שני עולמות. ומפני זה, אלה הם דברי הרמב"ם והדברים ברורים, ומפני זה התאבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, לימות המלך המשיח, כדי שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנחת להם לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו בחוכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. זאת אומרת, התאווה הגדולה, הרצון הגדול של כל ישראל, וכאן כתוב, כל ישראל נביאיהם וחכמיהם. נביאיהם וחכמיהם, זה הכוונה, כל הנביאים כולם מתאבים בזמן הגאולה, כמו שכתוב בנביאים, וכל חכמי ישראל בשס, גם הם, זה נקרא נביאיהם וחכמיהם, זה כתוב בתורה שבכתב, וזה כתוב בתורה שבעל פה. כל הנביאים התאבו לימות המשיח, והחכמים כולם התאבו לימות המשיח. והסיבה למה הם התאבו לימות המשיח, זה משום שימות המשיח הם ימים כאלה שבהם אפשר להגות בתורה כראוי, לקיים מצוות כראוי, ובזה זוכים לחיי העולם הבא. זאת אומרת, התאווה האמיתית היא לחיים כאלה שמביאים לחיי העולם הבא. אז כתוב כאן שימות המשיח, כל עצם מעלתם, עצם העניין שלהם, זה שהם מביאים לחיי העולם הבא. הגמרא קוראת להם ימים שאין בהם חפץ. אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. הגמרא קוראת להם, הכוונה, כל מי שמתאבה לזה, לזה הוא שואף, את זה הוא רוצה. האדם הזה יש לו, יש לו על האפוי ועל המבושל. יש לו, מוכן לו כבר, כן, לחיי העולם הבא שהוא מבקש אותם בכל ליבו. אדם כזה, אז בימות המשיח, הוא מכין לחיי העולם הבא. כאן כתוב שכל עיקר המעלה של בימות המשיח, זה משום שעל ידם אפשר להגיע לחיי העולם הבא. איך אפשר? איך אפשר לקרוא לימים האלה ימים שאין בהם חפץ? הימים האלה הם באמת ימים שאין בהם חפץ. כל מי שרוצה להתחיל את החפץ בימים האלה, אין בהם חפץ. אין בהם חפץ. מי שרוצה להתחיל באותו חפץ בימים האלה, זה אין. אין. אלה ימים שאין בהם חפץ. אבל מי שהחפץ כבר נמצא מקודם, אז על האפוי ועל המאושר, הוא יכול להוסיף ולהוסיף בלי גבול, בלי גבול. אלו הם דברי רבותינו, אלו דברי המערב, וזהו מה שכתוב כאן בדברי הרמב״ם. כשמכניסים אדם לדין, כתוב, הגמרא הידועה בשבת, כתוב, שואלים אותו שש שאלות. ששת השאלות הם המקבילים לשישה סדרי משנה, כמו שידוע. בין השאלות שהוא נשאל, מה שמקביל לסדר מזיקים, שואלים אותו, ציפית לישוע? ציפית לישוע? כל השאלות האלה שהאדם נשאל, אלה שאלות שצריך לדעת אותן לדין שהאדם נידון. מדובר ששואלים אותו בשעת הדין, כשדנים אותו, כשהוא מגיע למעלה ודנים אותו, כן, מה חלקו, מה מגיע לו, מה הוא צריך לקבל. אז השאלות, כל השאלות הן שאלות ששייכות לדין. נסעת ונתת באמונה, או קבעת עיתים לתורה, או יתר הדברים, ציפית לישוע. אז זה מבואר בדברי המערב. ציפית לישוע, האדם נשאל מה העניין של ציפית לישוע. אז תוכן העניין הוא, האדם לא יכול לקבל את מה שהוא לא מבקש. לא נותנים לה, לא משפיעים על אדם טובה בעל כורחו. האדם שמבקש, אז הוא כלי, אותה בקשה, אותו רצון, אותה ציפייה, היא הכלי שבכלי הזה הוא מקבל את כל השפע. האדם לא יכול לקבל יותר ממה שהוא מחכה, יותר ממה שהוא מבקש. אין לו כלים לקלוט יותר ממה שהוא מבקש. בפסוק כתוב, יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. כמה שייחלנו, כך יהי חסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לך. כתוב בתהילים, כמו שידוע, פסוק ידוע, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. שמעה לך נפשי. אני כביכול ככה, ככה הנפש מדברת כביכול לבורא העולם. שמעה לך נפשי, קמה לך בשרי. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. מה זה כן? מה הכוונה? כן בקודש חזיתיך. מה זה? מה הכוונה באותו כן? מה זה אומר? זה המשך הפסוק. שמעה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים, כן בקודש חזיתיך. רק הפירוש הפשוט, זה פירוש המילים. כמה שצמאה לך נפשי, כך יהיה בקודש חזיתיך. כמה שצמאה לך נפשי, ככה אני אזכה ואראה. יותר ממה שצמאה לך נפשי, יותר ממה שקמה לך בשרי, אני לא אראה. כן, בדיוק כך, צמאה לך נפשי, כן בקודש חזיתיך. ציפית לישועה, כששואלים בן אדם, ציפית לישועה, זה הכוונה, כמה אפשר לתת לו? כמה אפשר להשפיע עליו? ציפית לישועה, מי שציפה לישועה, יזכה לה. מי שלא ציפה לישועה, אין לו כלים לקבל אותה. מי שמתאבה לימות המשיח, והרמב"ם מסביר למה כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, נתאבו לימות המשיח. למה הם נתאבו לימות המשיח? כדי שלא יהיה שום מפריע, והחיים יהיו כולם מכוונים אך ורק כדי לזכות לחיי העולם הבא. זאת נקראת ציפייה לישוע. זאת הציפייה לישוע. הרמב"ם קבע שהאמונה בביאת המשיח היא אחת מ-13 העיקרים שמי שחלילה לא מאמין בהם, והרמב"ם מוסיף, לא מאמין או לשון הרמב"ם, המלך המשיח עתיד, בפרק 11 מהלכות מלכים, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, ובונה מקדש, בונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות ככל מצוותן האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. כך כתוב. והדבר ידוע, הדבר הזה צריך ביאור. מי שאינו מאמין בו, כלומר, בשבילנו, לדידן, כופר נקרא מי שלא מאמין. מי שמכחיש, מי שחושב שהדבר לא יקרה, זה נקרא כופר. כופר זה פשוט מי שלא מאמין באמיתות הדבר. לא מאמין שהדבר באמת יקרה, חלילה וחלילה. זה נקרא כופר וזה מובן. מי שלא מחכה לביאתו, איפה נמצאת פה הכפירה? איפה מונחת פה כפירה? כופר, אנחנו יודעים מה זה כופר. כופר. כופר, זה כופר הכל, כולם יודעים מה זה. כופר בפיקדון, כולם יודעים מה זה. כולם יודעים מה פירוש המילה כופר. כופר זה נקרא מכחיש את העובדה עצמה. מי שלא מחכה לביאתו לא מכחיש את העובדה. הוא רק טוב לו גם ככה. טוב לו ככה. מי שיבדוק את עצמו היטב, כן? מרוב בני האדם בעולם, ברגיל, מי שיבדוק את עצמו היטב, ימצא שזה לא ודאי כל כך. לא כל כך ודאי שהוא מחכה לביאתו. טוב לו ככה. עם קצת תיקונים, תיקונים קלים מאוד, במצב הקיים, זה טוב לו. הוא מוכן להמשיך כך. זה טוב, זה די טוב. די טוב, לפעמים אפילו זה טוב מאוד. טוב. הרמב״ם, זאת הפלגה. הפלגה, כתוב כאן, זה נקרא כפירה ולא כפירה בשאר הנביאים, אלא כפירה בתורה ובמשה רבינו. במה האדם כופר בתורה ובמשה רבינו, אם הוא לא מחכה לביאתו? אלה דברים מפורשים. לא מחכה לביאתו, נהיה כופר. כופר. אז ככה, אנחנו צריכים קצת להבין. הרמב"ם קבע את ביאת המשיח כעיקר, עיקר מעיקרי התורה. מי שמכחיש את זה, זה נקרא שכל התורה נופלת. זה נקרא עיקר. עיקר זה נקרא דבר שכל היתר הוא בחינת נוף, ושדי נופו בתר עיקרו, וכשהעיקר מלקח, או שהעיקר נופל, אז הכל נופל. אז כל העיקרים הם דברים שכשהם נופלים חלילה, אז כל התורה נופלת. כל התורה, כל מה שאנחנו חייבים, כל מה שנצטווינו, כל מה שהובטחנו, כל התורה, הכל נופל. זה פירוש המושג עיקר. עיקר זה הדבר שהכל נשען עליו. אז מי שחלילה לא מאמין בעיקרים של, נו, מי שלא מאמין בתורה מהשמיים, מובן, מי שלא מאמין בחלילה, כביכול, מי שלא מאמין באנוכי, מי שלא מאמין בלא יהיה לך, מי שלא מאמין אלה דברים שהם עיקרים, התורה כולה. ברור. למה כל התורה נופלת? כל התורה נופל. אם לא מאמינים בביאת המשיח, מה זה? מה זה? מי כולי היי, כמו שאמר. והרמב"ם אמרים הוסיף, זה חומר נורא והיום, נורא והיום. הרמב"ם מוסיף, מי שאינו מאמין או מי שאינו מחכה לביאתו, אז הוא כופר בתורה ובמשה רבינו. כביכול, בורא העולם ברא את העולם. בורא העולם ברא את העולם. זה נראה להיות בורא העולם ברא את העולם לכוונה מסוימת. ברא את העולם כדי להיטיב, הוא ברא את העולם כדי ש... זה ברור לגמרי, ברור לגמרי לכל בר דעת, שבורא העולם לא ברא את העולם כדי שהוא ייראה כמו שהוא נראה היום. זה ברור לגמרי לכל בר דעת. לא זאת הייתה הכוונה. אנחנו מתפללים, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. זה יבוא. יבוא יום בעזרת השם, ישמח השם במעשיו. בזמן שיתקיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים, השם מלך. הדבר הזה יתפרסם בכל העולם כולו, וכל העולם, כולם יחד. יגידו השם מלך. אנחנו מתפללים על זה, אנחנו מתפללים על זה בימים הנוראים. ויאמר כל אשר נשמה באפו, זאת התפילה שאנחנו מתפללים. זה חשוב לנו, יאמר כל אשר נשמה באפו. השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אנחנו יודעים נאמנה שלשם זה, לשם כך נברא העולם. העולם נברא כדי להגיע לזה. בינתיים, מאז בריאת העולם ועד היום, לא היה יום אחד שהבריאה הייתה כפי רצונו יתברך. אפילו לא יום. יודעים, אנחנו כולנו יודעים, יודעים היטב, יודעים ברור. היום הראשון שבו נברא האדם. האדם הוא היחידי שהוא עושה טוב ויכול לעשות רע. ביום שבו נברא האדם, זה האדם חטא ובעקבות החטא הזה הוא סולק ממקומו, נטרד, גורש מגן עדן, ומאז אז העולם יורד מדחי אל דחי. 10 דורות מאדם עד נוח, וכולם היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. כי ניחמתי כי עשיתי. 10 דורות מנוח ועד אברהם, מדובר על 2,000 שנה עד אברהם אבינו. 2,000 שנה מתוך 6,000 שהעולם צריך להיות קיים. שליש מכל סדר הזמן של העולם. 2,000 שנה. שנת 2000 לבריאת העולם הייתה כשאברהם אבינו היה בן 52. כמו שכתוב ברש"י בעבודה זרה, כמו שידוע, כך יוצא מדברי הגמרא, והדברים ברורים, ידועים. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ושוב, וכולם היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. ואז התחילו 2,000 תורה. אז זה התחיל. וכשהתחילו 2,000 תורה, אברהם אבינו, התחילו 2,000 תורה. בפועל, מתן תורה היה כמו שידוע. מתן תורה. היה מתן תורה. היה גם פסקה זו המתה. והבריאה חזרה למצב הראשון, למצב הקדום, למצב כפי רצונו יתברך. והתקיים בנו, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. אבל התקיים בנו גם, אכן כאדם תמותו. אחרי שישראל עשו אותו מעשה. את העגל, אז חזרו עוד פעם לחטא אדם הראשון, ושוב הכל נפל, הכל נשבר, הכל התמוטט. חזרה גזרת מיטה. והעולם חזר למצב הראשון. פרשת והעלותך, הפרשה שאנחנו עתידים לקרוא בשבת. הפרשה הזאת חותכת את המצב הטוב שלנו, דבר, אפילו אחרי חטא העגל. אפילו אחרי חטא העגל, עוד אפשר היה להפוך את הכל לטובה. אבל ההידרדרות התחילה מאז מפרשת בהעלותך, מאחרי ויהי בנסוע הארון. ואז אחד אחרי השני, אז המרגלים בשלח, קורח וקורח, מי מריבה וחוקת, והגזרה שנגזרה על משה רבינו שלא ייכנס לארץ, ומאז הכל הולך מדחי אל דחי. יום הקמת המשכן היה אמור להיות יום שהייתה שמחה כביכול לפני בורא העולם, כיום שנבראו שמיים וארץ. זה היה היום הראשון, אחד בניסן של השנה השנייה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. קרה מה שקרה, ומתו נדב ואביהו, ושוב הכל נפל, הכל נפל. בניין הבית על ידי שלמה המלך אמור היה להיות היום שבו הייתה צריכה להיות הגאולה השלמה. הכל היה מלא, הכל היה שלם, הכל היה במצב הגבוה ביותר. באותו יום, באותו יום של חנוכת הבית של שלמה, באותו יום הוא נשא את בת פרעה. באותו יום שלמה המלך נשא את בת פרעה, ואז באותו יום ירד גבריאל המלאך ונעץ קנה בים, ועליו נבנתה, עליו נבנית כרך גדול של רומי, שהחריבו את הבית השני. זה כשנשא שלמה את בת פרעה בחנוכת הבית הראשון. שוב, הכל נפל, הכל התמוטט. בזמנים הגבוהים ביותר, הנפלאים ביותר שהיו, כל השערים היו פתוחים כדי להגיע לגאולה השלמה, לתיקון השלם, מתן תורה עצמו, יום הקמת המשכן, יום בניין הבית. הכל התמוטט, הכל נפל. בורא העולם ברא את העולם. איך זה יכול להיות? העולם נברא והמכוון לא יתקיים אפילו יום אחד שלם. המכוון האמיתי, מה שבורא העולם רצה שיהיה בעולם, לא יתקיים אפילו יום אחד. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כביכול בורא העולם ברא את העולם כדי שהעולם הזה יהיה עולם. בורא העולם, כשהוא ברא את האדם, הוא הניח אותו בגן עדן, הוא שם אותו בגן עדן כדי ששם הוא יעלה יותר ויותר ויותר, ויעלה עד לגן עדן העליון. לשם כך האדם נברא. אבל האדם נברא כדי להיות בגן עדן. האדם גורש משם ולא חזר לשם. נו, מה? בורא העולם עוד פעם, בורא העולם ברא את העולם, לא שייך כאן. בני חטאינו, כל הבריאה, כל המכוון האמיתי של הבריאה יתקיים בימות המשיח. כל המכוון האמיתי של הבריאה. לא ייתכן שהבריאה הזאת תצא כולה מחוץ לכוונה של בורא העולם. זה לא ייתכן, זה דבר שהוא כפירה גמורה. להעלות על הדעת שכל העולם כולו וכל סדר החיים שבעולם, הכל הוא מחוץ לכוונה של בורא העולם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה לא ייתכן. אין אפשרות כזאת. חלילה, מי שחושב כך, מי שמעלה כך על הדעת, אז הוא מעלה על הדעת שהייתה פה איזושהי טעות. הכוונה לא התקיימה. מה זאת אומרת הכוונה לא התקיימה? מה זאת אומרת? על מי מדברים? על מי מדברים? מדברים פה על בורא העולם. זאת כפירה אמיתית. נמצא אם כן כל מי שאינו מאמין במלך המשיח, כל מי שאינו מאמין במלך המשיח, זאת אומרת, ניחה לו, ניחה לו להעלות על הדעת שכל העסק הזה הוא כביכול, היה כאן משהו ש הכוונה הייתה כך, אבל זה אסור להוציא את זה מהפה, אבל כל מי שחושב כך חושב שהייתה הכוונה כך וזה לא הצליח. מה זאת אומרת? זאת כפירה כפשוטה, כפירה אמיתית. מי שאינו מחכה לביאתו, כאן מונחת כפירה שהמצב הזה זה המכוון של בורא העולם בבריאת העולם. לזה הוא ברך, את זה הוא רצה. אחרת זה לא ייתכן. זאת אומרת, מי שלא מחכה לביאתו, פירוש הדבר שזאת המציאות שהיא נוחה לי. זאת המציאות שבורא העולם מתכוון לשים אותי בה. וטוב לי כאן, כי בורא העולם שם אותי כאן, וטוב לי כאן. את זה אני רוצה. באלה חפצתי. כל מי שמעלה כך על דעתו, אז הוא אותו כופר. באותה מידה. באותה מידה. בגמרא כתוב, בגמרא כתוב שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ. כשיעקב אבינו שכב על מיטתו והשבטים מקיפים אותו וכל ישראל היה יחד, יעקב וסביבו, זה היה כלל ישראל, יעקב והשבטים, אז ביקש יעקב לגלות את הקץ. האמת, הוא ביקש לגלות את הקץ משום שהמצב הזה היה המצב הנעלה ביותר של כלל ישראל. כלל ישראל אף פעם לא היה טוב יותר מאשר במצב הזה סביב השבטים, סביב מיטתו של יעקב. יעקב והשבטים סביבו. אין כלל ישראל טוב יותר. זהו ה... זה המקסימום של כלל ישראל. אז הוא ביקש לגלות את הקץ. נסתלקה ממנו שכינה. כך כתוב בגמרא. אז יעקב אמר לשבטים, שמה יש פסול בזרעי. כמו שכתוב בלשון הרמב״ם. שמה יש בכם אחד שהוא יוצא מחוץ לאמונה שלנו, לאמונה האמיתית שאברהם יסד אותה, יצחק המשיך אותה ויעקב קבע אותה בכלל ישראל, כן, באופן ש אין לזוז. אז הם אמרו לו, שמע ישראל, וכמו שכתוב שם בלשון הרמב״ם, בתחילת הלכות קריאת שמע, שמע מאיתנו אבינו ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אז אז מיד פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה כתוב בגמרא. זה, כך כתוב. זה גמרא בפסחים אל אף מבט, ידוע. ענן איך הנה, אביד אומרת הגמרא, להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בתוך קריאת שמע. אנחנו לא יכולים, כי משה רבינו לא אמר את זה, זה לא כתוב בתור. לא להגיד גם אי אפשר, כי הרי יעקב אמר את זה. נאמרי לא אמרו משה, לא נאמרי אמרו יעקב. איך הנה אביד? אומרת הגמרא, התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי. זה נקרא אומרים ולא אומרים. אומרים ולא אומרים. התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי. יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ. הוא חשב שזה שנסתלקה ממנו שכינה, אבל הסיבה היא כי יש פסול בזרו. אחרי שנתגלה זו שאין פסול בזרו, אז איך התיישבה אצלו השאלה למה נסתלקה ממנו שכינה? הקושייה נשארה צריך היה להישאר בקושייה. קודם הוא תירץ את זה לעצמו בזה ששמה יש פסול בזרי, אחרת למה השכינה מסתלקת? למה? יש כאן מישהו שהוא לא ראוי שהקץ יתגלה אליו, יש כאן מישהו שהוא מעכב את ביאת הקץ. כאן כתוב דרך אגב בגמרא שפסול בזרעו של יעקב דוחה את הקץ, דוחה את גילוי הקץ. הקץ לא יתגלה כשיש פסול בזרעו של יעקב. זה נורא. אבל אחרי שהתברר לו שאין פסול, אין פסול בזרעו של יעקב, נו אז למה נסתלקה ממנו שכינה? התירוץ הקודם בטל, אז הקושייה נשארת. ואנחנו לא מוצאים שיעקב חיפש תירוץ אחר. מה שיעקב אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה הפירוש הפשוט של מה שאנחנו אומרים בשני הפסוקים האלה. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כתוב ברש"י. רש"י אומר על הפסוק הזה בפרשת ואתחנן. כתוב ברש"י, השם שהוא אתה אלוקינו, ולא אלוקי האומות, כי הם לא מקבלים אותו עליהם, עתיד להיות אחד על כל באי עולם, שנאמר, כך כתוב ברש"י, שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה פירוש המילים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, עתיד להיות השם אחד על כל באי עולם. זאת האמונה בביאת הגואל. האמונה בתיקון העולם. הפסוק השני, זה לא פסוק, הפסקה השנייה שאנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זאת הציפייה לישועה. ברוך, זאת, כמו שכתוב בנפש החיים, כמו שהוא מבאר, פירוש המילה ברוך זה הלוואי והדבר הזה יתרבה, יגדל ויתברך. זה בקשה, זה כמו תפילה. ברוך זה תפילה, ברוך זה לא שבח. ברוך זו תפילה. הלוואי והדבר הזה יתרבה, יגדל ויתרבה יותר ויותר. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הלוואי וזה יהיה. כך שבשני הפסוקים האלה אנחנו מקיימים, מאמין בו בשמה ישראל, מצפה לביאתו בברוך שם. כאן אנחנו מאמינים בו בשמה ישראל, כמו שרש"י אומר, השם אלוקינו עתיד להיות השם אחד על כל באי עולם, שנאמר כי אז אהפוך על עמים, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זאת הציפייה לישועה. אנחנו מבקשים, מתפללים, שואפים, רוצים שיתברך שם כבוד שם מלכותו לעולם ועד. יעקב אבינו אמר את הפסוק הזה מתוך הבין שאי אפשר לגלות את הקץ. את הקץ אפשר לגלות רק כשמצפים לישועה. הישועה תבוא, כמו שכתוב בדברי רב סעדיה גאון, שזה מובא הרבה בספרים, ידוע, הרבה מובא, כשיחשפו לו בני ישראל תכלית הכוסף, כשיבקשו, כשירצו, יחשפו תכלית הכוסף, יצפו לישועה מאוד מאוד, אז תבוא הישועה. זה מה שיעקב אבינו הבין, וזה מה שהוא אמר. אם כשם שאין בלבך אלא אחד, אין בלבנו אלא אחד, זאת אומרת אתם, אין פסול בכל זרעי, אז למה הישועה לא מתגלה? הישועה לא מתגלה משום שאין עדיין מצפים לישועה. עדיין אין מצפים לישועה. ימות המשיח כל עצמם באו להיות סדר החיים הרגיל שלנו. ימות המשיח באו לקיים את המכוון של בורא העולם בעצם בריאת העולם. עצם בריאת האדם הייתה כדי לחיות במצב של ימות המשיח, לחיות בעולם הזה באופן שחיי העולם הזה כל עצמם מביאים לחיי העולם הבא. האדם נברא כדי להיות בגן עדן. מה עושים בגן עדן? בגן עדן עושים יותר גן עדן. יותר גן עדן ועוד יותר גן עדן. מהגן עדן שלנו למטה עד לגן עדן העליון. והלאה והלאה. בלי גבול ובלי תחתית, בלי תכלית. ימות המשיח הם הימים, אותם ימים שהם הימים שאליהם כביכול נתכוון בורא העולם כשהוא ברא את האדם. הוא ברא את האדם כדי לחיות בימים האלה. אנחנו מפני חטאינו גלינו ונתרחקנו, אבל זה לא ייתכן שהכוונה לא תתקיים. זה אי אפשר, זה לא שייך, זה לא שייך. העולם חייב להגיע למה שהיה במכוון מראש, מלכתחילה. העולם נברא מלכתחילה כדי להיות רק שישה ימים ושבת. והשבת, אם היא הייתה מגיעה, כן, הייתה מגיעה בלי החטא, השבת הייתה היום שכולו שבת. זה היה הסוף, זה היה הסוף. זאת אומרת, העולם לא נברא כדי להיות המון זמן. העולם נברא כדי להיות. עכשיו, להבין, אין לנו, אין לנו את ימות המשיח. לנו אין בפועל את ימות המשיח, אבל את המעין של ימות המשיח יש לנו. המעין של ימות המשיח אלה הם המועדים. המועדים. מי שעושה איסור לחג, דהיינו מי שמחבר את המועד וממשיך אותו, ממשיך אותו, הכוונה ממשיך אותו הכוונה, משום שכשהוא ממשיך אותו הוא מתכוון ללמד, מתכוון להגיד בזה, הוא מתכוון לבטא בזה שכך צריכים להיות החיים. המועד זהו הזמן הנכון, זהו הזמן שאליו כביכול בורא העולם התכוון כשהוא ברא את העולם. זהו המעין ימות המשיח, ואת זה צריכים להמשיך לימות החול. כך צריכים להיות החיים כולם. ברמב"ם כתוב, מה יקרה בימות המשיח? המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, הוא בונה מקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל, בונה מקדש, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות, כך כתוב, ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותם האמורה בתורה. אדם שלוקח את המעין ימות המשיח וממשיך אותם לסדר החיים הרגיל, זאת אומרת הוא יוצר לעצמו את ימות המשיח, הוא רוצה לחיות את ימות המשיח, הוא מעביר, ממשיך את המועד לימי החור. כשהוא רוצה לחיות את ימות המשיח, אז כביכול בורא העולם נותן לו. איזה חלק מימות המשיח שייך לכל יחיד? אי אפשר לתת לו שכר כמו שהוא עשה יובל או שהוא עשה שמיטה. אבל בנה מזבח והקריב עליו קורבן, את זה יעשה המלך המשיח. זה שייך לכל אחד. מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. הוא, לדידי, הוא שם את עצמו שהוא חי בימות המשיח. זאת אומרת, כאילו לגבי דידי המשיח בא, אז מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. הדברים האחרים שהמלך המשיח יביא לעולם, אלה דברים שיחיד לא שייך שיעשה אותם. יחיד יכול לבנות מזבח, יחיד יכול להקריב קורבן, יחיד לא יכול לבנות בית מקדש ולא יכול לעשות יובל ולא שמיטה. אבל כל יחיד ויחיד יכול לבנות מזבח ולהקריב עליו קורבן. הדבר הזה יחזור בימות המשיח. זה יחזור בימות המשיח. אז האדם הזה זוכה שהוא חי כמו בימות המשיח. מעלה עליו הכתוב כאילו שהוא הביא בפועל לעולם את ימות המשיח. ביחס אליו, ביחס לעצמו. זאת המעלה הגדולה. המעלה הגדולה של מי שעושה איסור לחג, מי שעושה איסור לחג, מקיים את הציפייה לישועה באופן הנעלה ביותר. הוא זה שמביא לעולם את ימות המשיח. זה מה שיש בידינו. ימות המשיח שנמצאים איתנו, אלה הם המועדים. המועדים. ספר שמיוחס לרמב"ן, ספר שנתפס בשם האמונה והביטחון, שזה מיוחס לרמב"ן, יותר מסתבר שזה לא הרמב"ן, אבל זה ודאי שזה מבית מדרשו של הרמב"ן, אחד מתלמידי הרמב"ן, זה ודאי. שם כתוב בפרק חף א', ספר שנתפס במה שנקרא היום כתבי הרמב"ן, הוציאו את זה לאור כאן בירושלים, האמונה והביטחון, זה מיוחס לרמב"ן. שם כתוב בפרק א', למה נידון בראשונים, תוספות מדברים על זה בהרבה פסחים, למה לא מברכים על הפסמים במוצאי יום טוב? אז בתוספות יש דעה שאין נשמה יתרה ביום טוב. וכל הפסמים זה על אותה נשמה יתרה שמסתלקת כדי להחזיר לאדם את החיות. אז נותנים לו ריח טוב, ועל ידי זה הוא כמו חוזר לחיים. הרמב"ן שם באותו מקום, באותו ספר, כתוב שלא לא מברכים על הפסמים במוצאי יום טוב, משום שהנשמה היתרה של יום טוב לא מסתלקת. היא לא מסתלקת. הנשמה היתרה של שבת חייבת להסתלק. השבת היא מעין עולם הבא, והעולם הבא לא יכול להימצא כאן בעולם הזה. אלו שני עולמות נפרדים. העולם הבא לא נמצא פה. זה עצם המהות. זה עולם שבא אחרי העולם הזה. בעולם הזה אין עולם הבא. שני המושגים, הזה והבא, סותרים אחד את השני. אבל ימות המשיח הם דברים שנמצאים פה בעולם הזה. אותה נשמה יתרה שבאה במועד לא מסתלקת. אין סיבה להריח פסמים במוצאי יום טוב. כך כתוב שם. כך כתוב שם. לא כמו שכתוב בתוספות בשם הרשב"ם, שאין בכלל נשמה יתרה ביום טוב. הוא אומר בפירוש, לא כך. נשמה יתרה יש ביום טוב. יש ביום טוב. אבל היא לא הולכת. במוצאי יום טוב היא לא מסתלקת. למה שהיא תסתלק? לאין ימות המשיח. האריז על עצמו בכוונות. דן בשאלה מדוע יש איסרו לחג ואין איסרו לשבת. האריז על עצמו. מה שהוא אומר זה שהשבת לא מתחברת לימות החול. אין אפשרות להביא את השבת לימות החול. זה שבת, זה לא לימות החול. לימות החול הם העולם הזה, והשבת היא העולם הבא. אין אפשרות להביא, אין איסרו לשבת. אבל יום טוב יש איסור, משום שהמעין של יום טוב הוא דבר שהוא שייך לסדר החיים שלנו. אנחנו צריכים כך לחיות תמיד. כי יכול בורא העולם ברא את העולם, את האדם, שהוא יחיה וימשיך ויחיה כך, כמו בימות המשיח. האדם נברא והונח בגן עדן. זה מה שרצינו לבאר. דברי הגמרא הם נשמעים הפלגה, הפלגה עצומה. מי כולי היי, במי שעושה איסור יום אחרי החג ומכבד את היום הזה במאכל ובמשתה, אז מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. וזה קושי בולט, משהו שהוא זועק לשמיים. מה קרה? מה פתאום? מה הוא עשה? מה הוא עשה? נשאר לו קצת אוכל מיחד. אז הוא אוכל את זה מצייך, זה טבעי מאוד. לא זאת הכוונה. לא זאת הכוונה. הכוונה מי שעושה איסור לחג. איסור לחג זה נקרא שהוא מחבר, מצרף את החג לימות החול. מצרף את החג לימות החול זה שהוא מעביר, זאת צורת החיים שכך צריך להמשיך ולחיות תמיד. זאת הציפייה האמיתית לישוע. מי שכך מצפה לישוע, אז הוא בצד מסוים זוכה לה כבר עכשיו. זה מה שכתוב כאן, זה מה שרצינו לבאר. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אני כבר אמרתי, איסרו חג מתחיל עכשיו בכל תפוצות ישראל. לנו זה כבר נגמר, אבל כן, אני חושב, עד בינתיים אנחנו במצב שרוב ישראל נמצאים בחוץ לארץ. אנחנו עדיין במצב שרוב ישראל בחוץ לארץ. עם האורחים שבאו אין הלכה. אז זה איסרוחה. כעת מתחיל איסרוחה. יש כאן משהו, לזכור את הדבר הזה, מה שנוגע לנו, זה הציפייה לישועה והאמונה הגדולה במאמין בו ומצפה לביאתו. במהרה בימינו, אמן.